אותי מאחורה, כן? אתה תאותת לי אם לא שומעים, אוקיי? אני מקווה שכולם רואים, רואות אותי, שאין שם אנשים ממש ממש מאחורה? אין? יש? תהיתי איך להתחיל את השיחה, אני ממש גרועה בפתיחות. לא טובה בלפתוח ולסגור. תנו לי את האמצע, הכל סבבה, אבל ההקדמה והסיום. ואז ממש, אני חושבת זה היה ביום, אולי ערב, או שלישי בערב או רביעי בבוקר, ככה הסתכלתי על כל מיני קטעים שיש לי במחשב, והגעתי לקטע מתוך דוגן, שזה בדרך כלל לא מקורות ההשראה האישיים שלי, אבל ספציפית הקטע הזה הוא באמת נפלא, ואני רוצה להכיר אותו בתור פתיח לשיחה שלנו, שהוא יהיה המשך למה שכבר עלה אתמול בערב. אז אתם יכולים לעצום רגע עיניים, טוב להקשיב, לתת רק לחוש השמיעה להיות יותר חזק. אז דוגן, ללמוד את דרך הבודה משמע ללמוד את עצמך. ללמוד את עצמך משמע לשכוח את עצמך. לשכוח את עצמך משמע להתממש על ידי כל התופעות כולן. להתממש על ידי כל התופעות כולן משמע להניח לגוף נפש שלך ושל אחרים לנשור. עקבות העירות נמחקים אף הם, והעירות ללא עקבות עולה ומופיעה שוב ושוב ללא הפסקה. יפה, נכון? אפשר לפרק את הקטע הזה, שהוא אגב מהמאה ה-13, דוגן, מי שלא מכיר, אחד המורים הגדולים של הזן היפני, וזה ככה נותן לנו פתיח, התכווננות לנושא הערב, שהוא אחד אולי הנושאים היותר עדינים ולפעמים מורכבים להבין אותם, והם נהיים יותר ויותר ברורים עם התרגול ועם העמקה של התרגול, שזה בעצם הנושא של ריקות העצמי. גם ריקות התופעות, אבל קודם כל ריקות העצמי. ואני רוצה בתור פתיח נוסף להגיד שאנחנו יושבים פה עם כל מיני מרחבי תודעה כרגע. ואיפה פוגשת לנו שיחת דרמה כזאת, לפעמים זה יושב לנו בול, ולפעמים זה עכשיו אני בכלל לא במקום כזה שיכול לשמוע על ריקות העצמי או על ריקות התופעות, זה כאילו, איפה אני והריקות? וגם המילה הזאת בכלל, מה זה? אמפטינס, מילה קשה, אני מנסה למצוא לה איזושהי דרך אחרת, קשה למצוא לזה איזשהו ניסוח אחר, אז צריך להבין למה הכוונה. ורק להזכיר את אחת ההנחיות של הבודה, באחת הדרשות, הוא אומר, אין לי פה את הטקסטים, אז אני ככה ניסיתי לזכור בדיוק איך זה נאמר בהתחלה, אבל הוא אומר, מפעם לפעם, כדאי להיות במגע עם הדרשות שמצביעות אל הריקות. אז מפעם לפעם, אז הנה הפעם, לא חייבים כל יום, לא חייבים כל שבוע, אבל מפעם לפעם זה מין הנחיה כזאת שהיא אומרת לנו, מפעם לפעם כדאי לפגוש את ההצבעה הזאת אל טבע החוויה. כי גם אם כרגע זה פחות פוגש אותנו בתרגול שלי ממש עכשיו, או בסטייט אוף מיינד שאני נמצאת בו כרגע, טוב לשמוע את הדברים, כי הם מחלחלים בכל מיני רמות, והם לפעמים יוצאים בזמנים לא ברורים, פתאום, וואו, לשם זה כיוון, או עכשיו אני יכולה להביא את אופן ההתבוננות הזה. אז תתרווחו לכם בכיסא קרית, שרפרף, שרפרף, איך קוראים לדבר הזה? ספסל. ותראו מה פוגש אתכם היום מהסוג הזה של הלימוד, ואיך זה רלוונטי אולי עכשיו, ואם זה פחות, איך אני שומעת את זה עם תודעה פתוחה שפשוט סופגת כרגע את הדברים, אני לא יודעת מתי זה יניב פרי ובאיזה אופן. אחד ההנחיות של הבודה להקשבה לדרמה זה להקשיב עם תודעה פתוחה למה שאנחנו שומעים ושומעות. אז כשאנחנו מסתכלים, עוד הקדמה קטנה, כשאנחנו מסתכלים על התרגול שלנו, אז אפשר להגיד שיש איזה שני אספקטים שהם כמובן קשורים עמוקות, אבל אפשר ככה לעשות למטרת ההסבר על התרגול, את הטיפוח של מה שמיטיב, כן, זה הבהבנה, הטיפוח של איכויות יפות, שהן בעצם איכויות שאפשר להגיד שהן איכויות שכשהן נוכחות אצלנו בתודעה ובלב, אז הן איכויות שהן משחררות ומרווחות. איכויות כמו מטה וחמלה ויציבות, הכרת תודה, ועוד השמות השונים שגם הזכרתי בשיחה שנתתי לפני יומיים, בעצם הטיפוח של האיכויות האלה שאיתם אנחנו יכולים לפגוש בצורה יותר משחררת את החוויה שלנו. כן? אם זה עם יציבות, סבלנות, סקרנות, תשומת לב, כן? זה הטיפוח של האיכויות המיטיבות. בעצם אנחנו מתנים את התודעה שלנו לפגוש אחרת את החוויה ואת הדברים. אם הרבה פעמים התנועה המיידית היא של התנהה, כן, של הצמה או של התנגדות או של סלידה, כן, כל מיני תנועות כאלה שעושות ככה או תנועות שעושות ככה, אז דרך הטיפוח של היכולות היפות אנחנו בעצם מעצבים מחדש את התודעה כדי שהיא תפגוש בצורה יותר מיטיבה את הרגע. נכון? זה מה שאנחנו עושים פה כל הזמן. אם לא ידעתם, אז זה מה שעשינו כל הזמן. כן? ממשיגים בעצם את התרגול. ואספקט אחר של התרגול, שהוא גם נוכח כל הזמן בריטריט שלנו כאן ובכלל בדרך, זה מה שנקרא ויפאסנה בהבנה. זה הטיפוח של הראייה החודרת, של טיפוח של אופן התבוננות שיכול לשחרר אותנו. הוא קשור קשר עדוק כמובן לאיכויות, אבל יש לו איזה טוויסט אחר. זאת אומרת, פה אנחנו עם, באספקט מסוים אנחנו recondition, אין לנו מילה טובה לזה בעברית, מתנים מחדש את התודעה לאיכויות יפות, אז הויפאסנה זה בעצם אפשר להגיד ה-decondition, אנחנו מפרקים הרבה פעמים את האופן האוטומטי שבו אנחנו תופסים את המציאות, שמייצר הרבה מאוד דוקה. נכון? איך אנחנו בדרך כלל מה שקורה, אנחנו תופסים את המציאות בצורה מסוימת, הרבה פעמים התפיסה המיידית הזאת מייצרת מקום מאוד מקובץ, כן? אם אני תופסת את המציאות נפרדת, או אני תופסת רגש מסוים כקבוע, כן? מיד ההשלכה המיידית הזאת, האופן התבוננות הזאת הוא מצמצם, הוא מקווץ, הוא מייצר דוקה. והויפאסנה, חוץ מהאיכות שמתפתחת כראייה ישירה, בעצם אני לומדת להסתכל על החוויה שלי בצורה כזאת שיכולה לפרק משהו באופן תפיסה מקביל. עכשיו אתם מתחילים להבין משהו עם העצמי, כן? אולי אפילו קצת מתחילים לחוש, בפעמים התחושת העצמי, היא בעצם נבנית על ידי אופן התבוננות מסוים. אפשר להתחיל לפרק את אופן ההתבוננות הזה, כדי שנוכל לחיות ביותר רווחה ופחות צמצום סביב אני ושלי. אז כשהבודה מדבר על העצמי ולמידת העצמי, וכשדוגן אומר דרך הבודה משמע ללמוד את העצמי, אז אולי צריך כבר מראש להגיד, אני לא חושבת שהוא מתייחס ללמוד את הסיפור שלי. כן, הרבה שאני אומרת ללמוד את העצמי, אני אלמד מה הסיפור האישי שלי, מה הביא אותי הלום, כן, מי אני ותפוסיי, שיש לזה ערך מאוד מאוד גדול, ואני מניחה שכולנו עושים את זה בצורה כזאת או אחרת, אבל כשדוגן אומר ללמוד את העצמי בהמשך ישיר לבודה, הכוונה היא ללמוד איך תחושת העצמי שלי מתהווה ומתעצבת, ולא מה הסיפור האישי שלי. כן? אתם, נכון, יש רק את התננו לי כזה שיש הבדל, כי תוך העולם שלנו, הרבה פעמים ללמוד את העצמי, זה ללמוד את הסיפור. והלמידת העצמי בדרמה היא משהו קצת אחר. היא רוצה לראות מבעד לסיפור, להבין איך חוויית העצמי, תחושת העצמי, מתעצבת, נבנית ומובנית מרגע לרגע. והדרך שהבודה מכוון אותנו לזה, זה הלימוד שנקרא חמשת המצרפים. Five aggregates. מי שמע אי פעם את המונח חמשת המצרפים, רק תראו את היד גבוה? אוקיי, הרבה. מי אף לא שמע את חמשת המצרפים, גם תראו את היד גבוה? אוקיי. אז לא להיבהל. אולי אחד דברים שהבודה חוזר עליהם שוב ושוב ושוב, כשהוא מכוון ללמידת העצמי, במובן של למידה, איך חוויית העצמי שלי מתעצבת ומתהווה. זה לימוד שהרבה שנים, כשאני התחלתי לתרגל, הוא היה נראה לי מאוד תיאורטי ולא רלוונטי, מאוד מעניין, אבל הוא כאילו לא נכנס לשערי הריטריט, הוא תמיד נשאר ברמת הלימוד, ולא ממש היה חלק מהתרגול הישיר. ואני כבר לא זוכרת באיזה שלב, איזה שיחה שמעתי, איזה הכוונה שמעתי, ופתאום באמת נפל לי הסימון ש... אמנם אפשר ללמוד את זה באופן תיאורטי, כן? זה איזשהו תיאור של הבודה, איך חוויית העצמי מתעצבת ומתהווה, אבל בעצם זה הנחיות ישירות לתרגול, לפתח אופן תפיסה, שמתחיל לפרק את החוויה הסולידית הזאת שאנחנו קוראים לה עצמי, קרן. כן? איך אני עושה את זה? אני מתחילה להפנות את הזרקור, איך חוויית העצמי שלי מתהווה ברגע זה. מה היא כוללת, מה היא מערכת היחסים שלי עם איזה אספקטים בחוויה. אז אני רוצה להציע למי שאף פעם לא שמע את הלימוד הזה, אז קודם כל זה, צריך לשמוע את זה הרבה יותר מפעם אחת, מפעמיים, אני לא יודעת כמה פעמים, אני שמעתי שיחות על זה, כדי שלאט לאט הלימוד הזה הופך להיות משהו שאפשר לעבוד איתו בתוך התרגול, ואני אציע דרכים שהן לא מאוד מורכבות להביא את הלימוד הזה לתוך התרגול שלנו. אז חמשת המצרפים הם בעצם הם פירוק של החוויה, גם מתאר לנו משהו, אבל גם מאפשר לנו עכשיו לקחת את הפירוק הזה ולעבוד איתו בתוך ההתבוננות הישירה. אז אני רוצה להקריא לכם עוד איזה קטע קטן מתוך הסוטות, שבודה אומר משהו לגבי חוויית העצמי. הוא אומר ככה, אותם ברהמינים או פרושים שתופסים את האני באופנים שונים, כולם תופסים את האני או את העצמי בהקשר לחמשת המצרפים הנגועים באחזות. אז הוא בעצם מתכוון, כשהוא אומר אותם ברהמינים ופרושים, הוא מדבר על בעצם השדה שבו הוא הסתובב, האנשים שאותו הוא פגש ואיתם הוא דיבר. זאת אומרת, כל האנשים שאני פוגש בעצם, כולם תופסים את העצמי, כן? באופנים שונים, אבל כולם ביחס לאותם חמשת המצרפים שהתוספת החשובה פה שאימה נגועים באחזות. אוקיי? זה מאוד מאוד חשוב להבין שאין שום בעיה עם חמשת המצרפים האלה, שזה אספקטים שונים של החוויה, אני תכף אפרוט אותם, אלא הבעיה שלנו, במובן שהדוקה מתחילה, נגיד, כזה, כשמערכת היחסים שלנו איתם היא האחזות. גם בודה יש לו חמישה מצרפים, רק הם לא נגועים באחזות. אוקיי? זה משהו כזה שתמיד צריך לזכור, כי הרבה פעמים כש... מתחילים לדבר על הנושא של ענתה, לא עצמי, כמובן שזה ביחס ישיר ללימוד הזה, אז יש תחושה שאוקיי, אני צריך לעיין משהו, ומשהו להפסיק בחוויה שלי. אז כן, משהו אולי מפסיק, אבל זה לא חמשת המצרפים, אלא מערכת היחסים שנגועה באחזות כלפיהם. אז הנקודה המרכזית פה היא האחזות. אז מה עם חמשת המצרפים? אז אני אגיד אותם קודם את כל החמישה, ואז אני אדבר קצת על כל אחד מהם. אז המצרף הראשון, שוב, זה מין תרגום מוזר, מה זה בכלל מצרף? אני זוכרת שחיפשתי במילון, כשהתחלתי לתרגם את המונח קנדה, המילה קנדה שמתורגמת כמצרף היא גם ערימה, אבל אני לא יודעת, הדימוי הזה, לא ברור למה הבודה בחר ספציפית במונח הזה, זה מונח שלא מופיע לפניו בהקשרים, אולי הוא בחר בכוונה מונח שלא היה בשום הקשר אחר, כדי ממש להרחיק את עצמו מכל מונח מוכר. אז המצרף הראשון הוא גוף, נכון? הכי פשוט, לא איזה משהו... המצרף השני, ואני לא אגיד אותם בסדר המקורי שלהם, בכוונה, המצרף השני הוא ההכרה החושית, כן? מה שנקרא sense consciousness, הרבה פעמים באנגלית, זה המצרף השני. המצרף השלישי זה התחושות, הוודנה, מי שמכיר את המונח הזה. המצרף הרביעי זה התפיסה, סניה, כן, הזיהוי, הרקוגנישן, הפרספשן. והמצרף האחרון זה סנקרה. אולי אחד המונחים הכי מורכבים בתפיסה הבודיסטית, ככה, תכף אני אגיד לכם איך אפשר לתרגם את המונח הזה, אבל נשאיר אותו כרגע כסנקרה. לא, אני לא אשאיר את זה ככה. דפוסים מנטליים. בסדר? מונח אחד. ככה, עכשיו כבר במילה דפוסים, כוללים הרבה הרבה סוגים של דפוסים מנטליים. אז חמשת המצרפים, וטוב לזכור אותם, יש כל מיני דברים שממש כדאי לזכור בתוך, בדרמה, כי הם בעצם מפות לתרגול שלנו, זה לזכור גוף, הכרה חושית, תחושות, תפיסה וסנקרות. יש? קצת? אוקיי. אז מה זה המצרף גוף? וזה חשוב ככה, זה נראה לנו מאוד ברור, ובטח בתוך קהל כזה זה יחסית ברור, אבל שאומרים גוף בהקשרים כלליים, לאו דווקא מיד לזה אנשים יכוונו את המבט. כשהבודה מדבר על הגוף, אז הוא מפרק אותו לארבעת היסודות, לאדמה, אש, אוויר ומים, והכוונה שלו, איך אנחנו חווים את הגוף שלנו, כן? דרך תחושות שאפשר להגיד, התחושות האלה, זה אלמנט האדמה, למשל תחושה שאם עכשיו אתם מרגישים איזושהי כבדות באגן, או בישבן, או אולי תחושה של הראש על הכתפיים, נכון שם איזו כבדות? זה אלמנט האדמה, כן? ויש עוד מאפיינים, גם כלילות וגם רכות, ואלמנט המים כמובן זה הרטיבות והנוזליות שיש בגוף, ואלמנט האוויר זה הנשימה וגם הדחיפה, אם אני חש את הבטן נדחפת אז זה אלמנט האוויר, ואש כמובן זה חום מקור, כן? חוויה של חום מקור בספקטרום. למה זה חשוב? כי בעצם כשאנחנו מביאים תשומת לב לגוף, אז הכוונה היא לא לרעיון של גוף, או לדימוי של גוף, או לתפיסה של הגוף בעיני רוחי, אלא לחוויה הישירה של מה זה גוף. כי גוף זה רק מושג. נכון? אם אני מסתכלת על עצמי במראה, אז אני יכולה לראות איזשהו משהו, אבל כשאני מפנה את המבט לחוויה של הגוף, אז מה זה גוף? גוף זה כבדות וכלילות וחספוס וחום וקור ותנועה ורטיבות, נכון? מה אנחנו עושים בתרגול? הרבה פעמים בעצם מביאים תשומת לב לחוויית הגוף הישירה, כן? ולא לרעיון שיש לנו על גוף. את חלק מחלק, אולי אחד הדברים הכי ראשונים והכי קשים לחלק מהאנשים, בעצם לחוש גוף ולא לחשוב על הגוף. נכון? אולי למישהו פה זה היה, לקח זמן עד שיכולתי ממש לחוש את הנשימה ואת התחושות ולא לחשוב על הנשימה. או להרהר על הגוף וכדומה. אז זה גוף. על הגוף יש לנו את החושים, נכון? אז יש את חמשת החושים שאנחנו כולנו יודעים מתוך כל תפיסה מדעית שיש, או כשאנחנו מסתכלים על הגוף שלנו, אבל בתפיסה הבודיסטית גם התודעה היא חוש. אז יש לנו שישה חושים, יש לנו את הראייה, השמיעה וכדומה, וגם התודעה כחוש שקולט את האובייקטים המנטליים, חוש ככל החושים. מה זה המצרף של הכרה חושית, הוויניאנה? זה הרגע שבו יש ראייה, שאחד החושים פוגש אובייקט ומתהווה חוויה. כן? אז בעצם כדי שתהיה לנו איזו חוויה, חייבת להיות לנו איזושהי הכרה חושית, אחרת אין לנו חוויה. כן? במצב ללא הכרה, כשאנחנו חסרי הכרה, אין חוויה, נכון? זה המאפיין, חסר הכרה או אין חוויה. החושים הם קיימים, האובייקטים בעולם יכול להיות שהם קיימים, אבל אין את המגע החושי שמייצר רגע של הכרה, שיש knowing, שיש ראייה, שמיעה, הרחה, טעימה, תחושה, וגם רגע של מחשבה, זה הכרה חושית. אז אני אבקש לכם רגע לעצום את העיניים שנפנה את תשומת הלב אל הכרת האוזן, רק כדי נראה שזה משהו מאוד פשוט, מיידי, אוטומטי שמתרחש כל הזמן, וכשאני אצלצל בפעמון, תשימו לב למגע החושי, לרגע של השמיעה. זה הכרת האוזן. הידיעה של הצליל, זה היה הכרה חושית. צריך להתאמץ בשביל לדעת צליל? ספציפית, החוש הזה הוא הכי קל לנו ככה, הוא הכי פחות אחזות הרבה פעמים, אלא אם כן יבוא לפה דחפור עכשיו ויחפור לנו הרבה פעמים שהצלילים יחסית ניטרליים, כן? אז זה הכרה חושית, זה לא ה-consciousness פה, זה לא איזה משהו, זה activity. זה הדבר הזה שברגע שיש איזשהו רגע של חוויה באחד מששת החושים, זה אומר שהיה knowing, כן? לא במובן של deep knowing, אלא just, אין לנו בעברית, ידיעה מיידית של איזושהי חוויה. אז זה הכרה חושית, המצרף השני. המצרף השלישי, מה שאני חושבת שרובנו מכירים, הוא מאוד מרכזי בתרגול, זה התחושות. עכשיו נעשה עוד תרגיל קצר, אותם תעצמו את העיניים, ותהיו רגע בתשומת לב להכרת האוזן, אפשר פשוט להיות בתשומת לב להכרת האוזן. אז הפוקוס הוא לא על הצליל, אלא על ה-knowing. עכשיו אני אבקש מכם כאילו להפנות את זרקור המודעות שאתם שומעים ושומעות את הצליל, למה הגוון של החוויה, האם התחושה שמתעוררת ברגע של השמיעה היא נעימה, ניטרלית או לא נעימה. אז ברגע של המגע כאן, תשומת הלב שלנו מופנית לא אל ההכרה, אלא לגוון. אז רגע, תישארו רגע עם העיניים עצומות. נעים, לא נעים? זה ודנה. הכי פשוט, כל הזמן יש לנו ודנות, נעים, לא נעים, ניטרלי. יכול להיות שאם הייתי שואלת אתכם, הרגע של הכרת האוזן, הוא יכול להיות שהוא רגע ניטרלי כזה, נכון? לא נעים ולא לא נעים. ואז אם נשארים עם זה, אז פתאום אולי המגע הזה, אם הצליל הוא יש בו נעימות, אני יכולה לחוות אותו בגוף, אז פתאום מגיע רגע של צליל שהוא לא נעים, זה הוודנה. כל רגע של חוויה מלווה באיזושהי תחושה נעימה, לא נעימה או ניטרלית, בתוך כל הספקטרום. מי שכבר מכיר את אדם, יודע שזה נקודה מאוד משמעותית, שממנה מתחיל להתפתח כל התגובות שלנו. אם ניתן הזכיר אתמול את ההתהוות המותנית, שהבודה מתאר איך מתהווה חוויית הדוקה, אז ודנה היא מרכזית בתגובות שלנו. אם החוויה נעימה, אז מיד יש, כן, ככה, מיד יש איזו תנועה כזאת של, אם החוויה לא נעימה, מיד יש תנועה של תגובה של לא בא לי, ואם היא ניטרלית, הרבה פעמים התגובה היא ניתוק, חוסר עניין, אוקיי? אז הוודנה קורית כל הזמן, וכאן יש נקודה מאוד משמעותית, שתכף זה מגיע כבר עוד מעט לסנקרות, כן? אבל עוד לפני כן אנחנו צריכים לעבור דרך סניה. אז יש לנו ודנה, כולם מכירים, כן? זה, הוא לא מתאר שום דבר שאתם לא מכירים, כי הוא מתאר את החוויה שלנו. פשוט מסדר לנו אותה בצורה כזאת, שנוכל להתחיל לפרק אותה ולראות בעצם איפה מתהווה הדוקה, ואיפה תחושת העצמי שלנו והקשר שלה לדוקה. זה ודנה. המצרף הבא שהוא, וואו, מצרף חשוב מאוד, שאגב לפעמים הכי קשה לעבוד איתו, זה המצרף של התפיסה, של הפרספשן. זה שוב, אם אני מצלצלת בפעמון, באופן אוטומטי, התודעה שלנו מתייגת את זה בתור משהו, נכון? צליל. אולי מיד אמרה פעמון, אולי מיד היה נעים, נכון? יש כל מיני דברים. אנחנו פוגשים את החוויה והקפסיטי, היכולת שלנו לזהות, מתרחש באופן אוטומטי, תלוי כמובן בזיכרון שלנו, בהיסטוריה שלנו, ומיד נותן שמות ומזהה את מה שקורה. עכשיו, אתם כבר יכולים לראות שהדבר הזה שהוא מתרחש באופן אוטומטי, מעצב באופן מאוד משמעותי את החוויה שלנו. אפילו רגע אחד תחשבו, כי אם אני שומעת הצליל ומיד התיוג המיידי שלי הוא לא נעים, נגיד שמענו את הבנייה, כן? החוויה שלי מתעצבת סביב ההמשגה הזאת או התפיסה הזאת. אם אני שומעת את אותו דבר והתודעה אומרת צליל, משהו אחר, נכון? אותו חוויה במרכאות מתעצבת לחלוטין לאור התפיסה האוטומטית שלנו שנכנסת לפעולה. אז כבר אפשר לראות כמה זה משמעותי בתרגול, לראות מה נכנס פה לפעולה. כן? לראות את התיוג המיידי של התודעה, ואיך התיוג הזה מיד מייצר איזושהי תגובה, חוויה, צביעה של התודעה, נכון? make sense? כן? אתם רואים את זה? זה לא איזה משהו, אנחנו כל הזמן עושים את זה בתרגול, אבל אולי לא הפננו את המוקד מדי פעם לראות איך כל החוויה שלנו נבנית מתוך זה שיש איזשהו מגע חושי, ומיד יש איזושהי תחושה, ואנחנו נותנים שם, וכל הדבר הזה נבנה לכדי איזושהי חוויית מציאות. זה מתרחש כל הזמן בתלות הדדית של כל המרכיבים האלה, כן? להתחיל להביא תשומת לב לזה, כבר אני חושבת שאפשר לחוש, יש חופש לא להיות מותנים על ידי זה. זה לא שזה מפסיק, כן? אלא אני מתחילה לראות את זה, אז אני מתחילה לחדור מבעד האשליה של הסולידיות, שככה הם הדברים. לא, הם מתעצבים עכשיו בצורה מסוימת, מתחילה לראות את ההתעצבות שלהם, את ההבניה שלהם. אני רוצה לתת כמה דוגמאות על תפיסה שיכולות להיות נורא מעניינות לגבי התרגול הרבה פעמים, כן? כשאני מזהה, למשל, אני מאוד אוהבת לתת את הדוגמה של, מאיזה כיוון עבור, אתה יודע מאיפה מתארים את זה, כן? פתאום יש לי פה משהו, אני אעשה בכוונה את התנועה הזאת. ואז זה החוויה המיידית שלי, ויש לה ודנה שסביר להניח שהיא לא נעימה. ואז התודעה מיד, כן, התפיסה מקטלגת את זה כמועקה. עצם המילה מועקה זה רק תפיסה של איזושהי חוויה, היא עושה משהו לחוויה שלנו. מילה מועקה מיד מייצרת אולי התנגדות, אולי פחד, אולי כל דבר אחר, כן? מיד סנקרה שמתעצבת אל אור הדבר, מול הדבר הזה. באותה מידה, ברגע מסוים בתרגול, אני יכולה, מה שאנחנו עושים בתרגול כל הזמן זה שינויי תפיסה. אני יכולה לבדוק ובעצם להגיד, רגע, מה יש כאן? ואז התפיסה, במקום שמיד אומרת מועקה, היא מזהה את זה כתחושה. ואולי כתחושה של כבדות. אז זה אותה חוויה שבה אנחנו תופסים אותה באופן אחר, ועצם השינוי של התפיסה יכול להיות לו משהו מאוד משחרר. כי ממשהו מסוים, פתאום אפשר לראות אותו כמשהו אחר. נכון? כן? זה דוגמה, עוד דוגמה שאני מאוד אוהבת, שקורית הרבה פעמים אפשר לשים לב, שיש איזושהי תחושה מסוימת שאני מיד מזהה אותה כפחד, ואז זה מיד שרשרת שלמה של תגובות אל מול הדבר הזה. לעומת זה שאני שואלת עצמי, רגע, אולי זה בכלל התרגשות? מכירים את זה שיש איזושהי תחושה כזאת שמיד חורים עליה משהו, ואז עצם שינוי התפיסה, כן, משנה בכלל את החוויה. כן, אז החוויה שלנו היא לא כך. היא מתעצבת לאור מה שפוגש אותה, מזהה אותה, תופס אותה. אז לתפיסה כאן יש פה משמעות מאוד משמעותית. עצם זה שאני רואה מישהו ברחוב ואני מיד מזהה אותו כחבר, מה מתעורר שם? כאויב, מה מתעורר שם? התפיסה שלנו כל הזמן מעצבת את חוויית המציאות שלנו. כן? לכן כמה משמעותי לראות בעצם מה קורה פה, איך מיד אני מזהה בצורה משמעות ומה זה מייצר. והמצרף האחרון זה הסנקרות, שקראתי להם הדפוסים המנטליים. וזה בעצם, המילה סנקרה, כאילו המשמעות שלה זה משהו שבא ביחד, מבנה ביחד. והקטגוריה הזאת היא, בתוך התפיסה הבודיסטית, כוללת את המחשבות שלנו, את הרגשות, את הדפוסים המנטליים, את ההתניות, את הנטיות, וגם את כל מצבי התודעה היפים. תשומת לב זה גם סנקרה. סמאדי זה סנקרה, יציבות זה סנקרה, זה גם דפוס מנטלי, אמנם דפוס מיטיב, בשונה מהדפוסים הלא מיטיבים של קנאה ושנאה וחמדנות, כן? אז בתוך הדבר הזה בעצם נמצא בעצם כל התרגול שלנו, אם דיברתי בהתחלה על תרגול של הטיפוח של המיטיב, בעצם טיפוח של סנקרות מיטיבות, כן? כי בעצם הסנקרות הלא מיטיבות הן גם תגובה מיידית, והרבה פעמים הן בעצם מבנות חוויה מאוד מקובצת, כן? עם הרבה מאוד סבל. אי אפשר לתרגם את זה לעברית, באחד המקומות הבודה מתייחס לסנקרה, they construct the constructed. זה מבנה את מה שמובנה, אוקיי? כי הסנקרה, זה מאוד מעניין, יש לה שני אספקטים. תיארתי עכשיו רצף, אני שומעת איזשהו צליל, מיד יש לי איזשהו שם, יש לי תחושה מלווה את זה, ואז מופיע מיד איזשהו דפוס מנטלי של תגובה. אז מיד יכול להיות תפוסה מנטלי של התנגדות, ואז מה בתרגול אנחנו עושים? אנחנו מנסים לעשות איזה שייפ של הסנקרה, למשל, לסבלנות או לסקרנות, כן? אז אנחנו משנים משהו עם הסנקרה ומשהו בחוויה שלנו משתנה. אבל הסנקרה היא לא רק התגובה, אלא היא גם מה שמתנה את כל רצף התגובות עוד מההתחלה. זה איזשהו, איפה מתחיל המעגל כאן, זה אין לדעת, כן? ניתן דוגמה פשוטה של הסנקרה שאנחנו קוראים לה כעס. איך היא, הכעס עצמו מבנה את החוויה. אז לדוגמה, כשהסנקרה, כן, שהדפוס הזה של כעס נוכח בתודעה, שההתניה הזאת, הנטייה הזאת של כעס נוכחת בתודעה, היא מתנה את חוויית הגוף שלנו? כן, נכון, נהיה לנו יותר חם למשל, כן, או שנהיה לנו דפיקות לב, או שמשהו נהיה מקוות, כן, תחושה של כבדות, אז כשכעס נוכח, שהסנקרה, שהדפוס הזה נוכח, הוא מעצב את החוויה הפיזית שלנו, כן? כשכעס נוכח, האם הוא נעים, הוא מעצב חוויה נעימה או לא נעימה? סביר להניח שהיא לא נעימה, נכון? בשונה משמחה, כן? אז כשיש כעס, אז גם הוא משפיע על הוודנה, מיד יש תחושה לא נעימה. כעס, סנקר הזאת של הכעס, היא גם מתנה את התפיסה שלנו. תחשבו שקמים בבוקר, תנסו רגע לדמיין את עצמכם, קמתם בבוקר, כועסים ממשהו שקרה אתמול, התודעה אחוזה בסנקר של הכעס, לא שמנו לב לזה, אבל כשהתחלנו לשים לב לזה, אנחנו יכולים לשים לב שלמשל כל מה שאני רואה הוא מה שמעצבן אותי. מכירים את זה? כל האנשים הלא נחמדים, אלה שעושים דברים מעצבנים, זה לא אומר שאין אנשים אחרים, רק שהרבה פעמים הכעס בעצם מתנה את בכלל מה אני רואה, מה אני שומעת ומה אני חווה. אז זה מתנה את החוויה שלנו בצורה מאוד מאוד עמוקה. והסנקרה מתנה עוד סנקרה, כי אם אני לא שמה לב, אז זה מתנה עוד כעס ועוד כעס ועוד כעס, והמעגל ממשיך להתגלגן. Okay? אתם רואים את זה בחוויה שלכם? כן? זה לא כזה מורכב, אולי אנחנו צריכים לזכור את המושגים, קשה לנו לרגע, אבל בעצם זה מתאר איך החוויה שלנו כל הזמן נמצאת באיזושהי תלות הדדית ומבנה איזושהי חוויה. מה עושה הבודה בלימוד הזה? הוא מתחיל להפנות את תשומת הלב שלנו, תראו איך החוויה בכלל מותנית, היא כל כך מותנית, היא לא כך. היא מותנית במצב התודעה, שמתנה את התפיסה, שמתנה את הוודנה, שמתנה עוד דפוס, שמתנה את התפיסה, שכל הזמן הדבר הזה מתהווה ונוצר. עכשיו אם נחזור לקטע שהקראתי, שהוא אומר, כל אותם פרושים וברעמיני תופסים את העצמי תמיד ביחס לחמשת המצרפים. זה בעצם אומר, תחושת העצמי שלנו, היא תמיד ביחס לאחד מחמשת האספקטים האלה. האם יש תחושת עצמי שהיא לא ביחס לתחושת הגוף, לוודנה, לנעימות או ללא נעימות או לניטרליות, האם היא לא ביחס לאיזשהו דפוס מנטלי, מחשבה, רגש, זיכרון וכדומה, האם יש עצמי שהוא לא ביחס לנוי בכלל, איזו חוויה חושית, חוויית העצמי שלנו תמיד נוצרת ביחס לאחד מהאספקטים האלה. תמיד, זה מה שהוא אומר. עכשיו צריך לבדוק את זה, האם זה נכון. אז התרגול הראשון שמעניין בהקשר הזה, אתם יש לכם עוד, אתם עוד בערנות? כן? אוקיי. זה היה פריסה בעצם של הדעת לאן, ואגב בתוך התרגול הרבה פעמים כבר הפנינו תשומת לב, גם לגוף וגם להכרה של נגיד להיות רק באיזשהו מוד של שמיעה, ובטח בתשומת לב לוודן על התחושות, אולי התפיסה היא תמיד יותר עדינה, אז אמרתי, הוא מצרף יותר עדין. אבל כל השאר, ובטח לתפוסים המנטליים, לתגובות שלנו, אנחנו כל הזמן הבאנו תשומת לב, ובתרגול כל הזמן אנחנו בעצם מביאים תשומת לב לחמשת המצרפים בצורה כזו או אחרת. היום מנסים את הפוקוס לראות את הקשר בין חמשת המצרפים להופעה של חוויית העצמי שלנו. והתרגול הראשון, ונייתן דיבר על זה כבר אתמול, זה לזהות את הקשר בין האחזות באחד מהאספקטים האלה, בתחושה, בוודנה, בתפיסה, במחשבה, ברגש, בדפוס, בין האחזות באחד המצרפים לחוויה של דוקה, לחוויית עצמי. אנחנו צריכים לראות האם יש חוויית עצמי בלי שתהיה לנו איזשהו מערכת יחסים של האחזות, הזדהות, בעלות, עם משהו מהאספקטים האלה של החוויה. והניסיון שלי אין דבר כזה. תמיד חייב, כשאני שמה לב אם יש תחושת עצמי, כן, משהו כזה מוצק, אני אשים לב שיש לי איזושהי מערכת יחסים של הזדהות עם משהו מתוך החוויה שלי. שזה חמשת המצרפים, כן? נכון? תענו לי שזה, עם מה זה יהיה? זה יכול להיות עם משהו אחר, זה הדבר היחיד שיש, כן? ואתמול נייתן ככה הזכיר את הנקודה הזאת, אני לא זוכר אם בדיוק בניסוח הזה, שכשיש לנו יותר היאחזות באחד מהאספקטים האלה, יש יותר עצמי. פחות היאחזות, פחות חוויית עצמי. נכון? זה תרגול. זה התרגול אולי הראשון והמשמעותי, ואני חושבת אגב שדווקא הלימוד של חמשת המצרפים וההתבוננות על איך חוויית העצמי שלנו נוצרת ביחס אליהם, זה תרגול שמאוד יחסית פשוט להביא אותו דווקא גם לחיי היומיום. לראות ברגע מסוים איך כשיש תחושת עצמי מאוד מאוד חזקה, אני מאוד כועסת או אני מאוד כן, מופרדת או אני מאוד משהו, אם אנחנו נשאל את עצמנו, אז נשאל במה אני נאחזת, אני אשים לב שאני נאחזת באיזשהו אספקט של החוויה שלי. שאם יש תחושת עצמי מוצקה ומקובצת וחזקה, יש שם היאחזות במשהו. ואם יש פחות היאחזות, תחושת העצמי שלנו יותר מרווחת. וזה תרגול התבוננות. כן? זה כבר רצה לראות, כן? לראות את התנועה הזאת. כשיש רגעים, אחד הדרכים ככה, שוב, לתקוף את זה, זה כשיש רגעים של דוקה, תשאלו את עצמכם מה קורה פה. ואז אנחנו נזהה מאוד בקלות, שיש יחזות מאוד חזקה במשהו, ותחושת העצמי שלנו היא מאוד מוצקה. אני צודקת, יוצא. זה נכון, כן, אני ככה, אני אחרת, אני קשה לי, זה משהו. ברגע של דוקה, אם אנחנו נשאל, אנחנו נראה שיש שם היחזות במשהו. כן, אז זה שאלה, כל פעם שיש דוקה לשאול, רגע, על מה אני שלי, על מה העצמי שלי התיישב כרגע? על מה הוא התיישב? אז אני רואה, הוא התיישב על הסנקרה הזאת, על הדפוס הזה. או שהוא התיישב עכשיו על איזושהי תחושת גוף לא נעימה, אז אני במין תנועה של סלידה מאוד מאוד גדולה, ותחושת ככה מאוד, מאוד מצומצמת. והיום תרגלנו הרבה לראות את התנועה הזאת של היחזות במסגרת הגוף, ולהרפות אותה, כאילו לבוא משער הגוף, כדי להרפות את המקום שמתכווץ סביב משהו. כן? אני רוצה כבר אבל להגיד לנו, שהיחזות זה גם סנקרה. זה רק סנקרה. זה לא הכרחי. זה גם מתהווה בגלל תנאים ונסיבות. זה מאוד משחרר, נכון? גם בורות זה סנקרה. זה גם סנקרה. כן, כל מה שהוא לא תפיסה, תחושה, הכרה וגוף, זה סנקרה. אוקיי? תחושו, רצונות, זיכרונות, מחשבות, רגשות, הלכי רוח, כל האספקטרום זה מין קטגוריה ענקית, כן? אבל לזכור שההאחזות עצמה היא בעצמה התניה. ההאחזות עצמה היא בסך הכל תנועה מנטלית שעושה אני. האם לפעמים אפשר לראות, כשיש תחושה של אני עושה אני, לראות את העושה אני כסנקרה עצמה? כמו שאני אומרת, זה רק פחד, או יש פחד, אני אומרת, יש אני, יש עשיית אני, הבודה קורא לזה אהם קרה, ממם קרה. זה אהם זה אני, וממה זה שלי, וקרה זה כמו קרמה, אתם שומעים? זה המילה עשייה, כן, איזושהי פעולה. אהם קרה זה פשוט לעשות אני, וממם קרה זה לעשות שלי. זה היאחזות. מה זה היאחזות עשיית? זה לעשות אני, לעשות שלי איך, וזה שאני מתיישבת על איזשהו משהו בחוויה שלי, ומזדהה איתו. אבל גם התנועה של לעשות אני ולעשות שלי, זה רק סנקרה. היא מתהווה בתנאים ונסיבות, ויכולה להתפוגג ברגע מסוים. וזה לוקח אותנו למין אספקט נוסף, לא רק לראות איך היאחזות מייצרת דוקה, מייצרת תחושת עצמי, או שתחושת עצמי היא דוקה כי יש שם היאחזות, לא משנה מאיפה אנחנו תוקפים את זה. לראות שבעצם גם לעשות אני ולעשות שלי, זה לא דבר קבוע. זה בעצם משהו מאוד גמיש, שכל הזמן נע בתוך התודעה שלנו. כן? זה קצת התבוננות מאיזושהי נקודת מבט אחרת. כן? ואנחנו יכולים לראות את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה, איך לפעמים העשיית אני והעשיית שלי הוא מאוד מאוד כליל. כן, נגיד, יצאנו לטייל והיינו לגמרי בתוך חוויית גוף ובהליכה, האני ושלי שם הוא מאוד, נכון, מרווח, כליל, יש שם מעט מאוד לעשות אני, לעשות שלי, כי יש נוכחות. לכן החזרה אל הגוף וההתרווחות בגוף זה בעצם אני עושה פחות אני, אני עושה פחות שלי. כן, אז יש רגעים שהם כאלה. או יש רגעים שנקראים בתוך המחקר, מי שמכיר את המונח flow, כן? שבעצם זה הרגעים האלה שאנחנו עושים הרבה פעמים, משהו נגיד שאנחנו ממש יודעים לעשות אותו, אנחנו לגמרי בתוך העשייה והפעולה, ואז מה בעצם קורה שם? למה הרבה פעמים flow זה חוויה מאוד נעימה? מה שכחנו? את עצמנו, דרך הבודה משמע ללמוד את העצמי, ולשכוח את העצמי, כן? זה לא שאין חוויה, ולא שאין תופעות, אלא משהו שם, פשוט שכחנו את עצמנו. הרבה פעמים אנשים, אני חושבת ואולי פה, יש בחירה לעשות כל מיני סוגי ספורט למשל, או לנגן או להקשיב למוזיקה, כי מה קורה לנו ברגעים האלה? העצמי שלנו זה גם כן רק התנאיה. ברגעים האלה, פתאום שכחנו את עצמי. שקענו בתוך החוויה. כן? כן, אבזורפשן כזה. כן? אז זה רגעים שהם קורים באופן טבעי, כן? והם הם לאו דווקא תמיד מיטיבים, אבל הם כן מראים לנו שחוויית העצמי שלנו היא מאוד גמישה, היא כל הזמן נעה על ספקטרום. כן? ברגעים שבהם משהו מניח ומרפא, חוויית העצמי נהיית, יכולה לפעמים להיעלם, ולפעמים מאוד מאוד כלילה ועדינה. וכשההאחזות שלנו נהיית יותר ויותר חזקה, רואים את זה? נכון, נבננו. אפשר להתנפח עוד ועוד ועוד. התרגול הוא להתחיל לראות את התנועה הזאת. כי עצם הראייה של התנועה משחרר אותנו מלהיות מוגבל בצד אחד של הספקטרום. יודעת, כן, כל הזמן, כל עוד התודעה לא משוחררת לחלוטין מהאחזות, כל הזמן יש תנועות של יותר ופחות, להתחיל לראות את, את הגמישות הזאת של, העצמי. מה שאנחנו עושים בתרגול, זה בעצם יותר ויותר לאפשר לעצמו רווחה מהעצמיות המצומצמת הזו. דרך חזרה אל נוכחות, דרך הרפיה, דרך שמיטה של המחשבות, כן? יש משהו שאנחנו לאט לאט מפוררים את התנועה הזאת שעושה אני ועושה שלי. אז התרגול הראשון הוא לראות איך, כן, האני נוצר מתוך ההאחזות, ואיך ההאחזות והאני מייצרים חוויה של דוקה. פשוט לראות את זה, וואו, זה דוקה. מה יש פה? וואו, איזה האחזות, זה עצמי ככה מוצק. עוד תרגול זה לראות איך התחושת העצמי שלנו כל הזמן בספקטרום. כן, מתרחבת, מתכווצת ונעה, היא כל הזמן גמישה. איך אתם? נראה לי. אוקיי, כן, כן. אנחנו קצת עייפים, אז צריך לשמוע את זה עוד פעם. לא. נדבר על זה מחר או... אם אני אפתח בשאלות זה יהיה, אי אפשר לא נצליח להסתיים, אז רוני אתה תסלח לי. אז אני רוצה להקריא לכם, וזה ייקח אותנו לעוד אספקט, כי דיברנו עכשיו על הגמישות של העצמי, ולהקריא לכם איזשהו משהו שיהל אביגור, מי שחלקכם מכירים אותו, שהוא עושה מין הפרפרזה על משהו שרוב הרבה, שכבר הוזכר פה, שהוא מורה שלי ומורה של נייתן, איזשהו פרפרזה על, 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 על זה, וייקח אותנו לאספקט היותר עדין של התבוננות ולמידה של איך תחושת העצמי שלנו נבנית. אומר ככה, כשאני מביט במציאות כך, היא מופיעה כך. כשאני מביט באחרת, היא מופיעה אחרת. לא יהיה מנוס מפיתוח של האינטואיציה, ששום תחושת מציאות היא לא אמיתית באמת. כל מציאות היא תלוית מבט. כל חוויית מציאות נובעת מאופיה הפרשני של הראייה דרכה היא נחוות. המציאות, תחושת העולם, העצמי, תחושת הזמן, כל זה לא קיים מצד עצמו. הוא מובנה על ידי התודעה. זה כבר זורק אותנו כבר גם לתוך הריקות. מה זה הריקות? זה באמת לא דבר מאוד... מה זה? זה פרפרזה של יהל על דברים של רוב. כן? איזה שיחה שרוב עשה. להקריא את זה עוד פעם? כשאני מביט במציאות כך, היא מופיעה כך. כשאני מביט באחרת, היא מופיעה אחרת. לא יהיה מנוס מפיתוח של האינטואיציה, ששום תחושת מציאות היא לא אמיתית באמת. כל מציאות היא תלוית מבט. כל חוויית מציאות נובעת מאופיה הפרשני של הראייה דרכה היא נחוות. המציאות, תחושת העולם, העצמי, תחושת הזמן, כל זה לא קיים מצד עצמו, מובנה על ידי התודעה. ואנחנו מכירים את החוויה הזאת כשהתודעה, שאנחנו מביאים מטה לרגע מסוים אל מול קושי, חוויית המציאות שלנו הופכת להיות אחרת. אז מה אמיתי? הרגע של ההתנגדות או הרגע של המטה? מה אמיתי? לא קיים כשלעצמו. המציאות מתהווה מתוך האופן, המבט, הראייה שדרכה אנחנו פוגשים. כן? אז הריקות היא בעצם זה. זה לא איזה מונח יותר מדי, הוא נשמע נורא מורכב, אבל בעצם הוא אומר, הדברים הם לא קיימים כשלעצמם כך, זה תלוי מבט, תלוי אופן תפיסה, והם כל הזמן מתהווים מתוך המפגש הזה. אתם, כן? אנחנו מכירים את זה שוב, כל הזמן מתוך התרגול. כי כשאני משנה את אופן התפיסה שלי, ואני מביאה, אני נותנת את המטה וחמלה, זה דוגמה שהכי קל לנו להבין, פתאום החוויה יכולה פתאום להתרווח. על אותו מפגש עם כאב, עם אותו מפגש עם קושי, פתאום חוויית המציאות שלנו, חוויית העצמי שלנו משתנה. מה השתנה? השתנה המבט שלנו. ויחד איתה השתנתה המציאות. אין מציאות אחת שאותה אנחנו פוגשים, אלא כל הזמן היא נבנית דרך מצב התודעה שלנו, דרך התפיסה שלנו, דרך ההתבוננות שלנו. כן? ולכן אנחנו צריכים להביא תשומת לב לזה ומשנים את אופן המבט ככה שהוא יהיה מבט משחרר. אמרתי על האיכויות היפות, הם בעצם אנחנו מביאים אופני התבוננות ואיכויות שמשחררים את חוויית המוצקות, את חוויית הדוקה. כן? אם זה לא היה כך, אז אי אפשר היה להשתחרר. אז הסבל היה פשוט כך. מאחר והסבל תלוי במבט שלנו, יש אופציה לעשות שינוי. אתם איתי? זה משמעותי, לא? אי אפשר להשתחרר אחרת. אם זה לא היה כך, טוב, נו, נספוג את זה עד שנמות, ומה יהיה? לא. אם אני רואה שהמציאות שלי מתהווה מתוך המפגש, אני מתחילה לטפח אופני התבוננות שמשחררים ברגע מסוים. ולא תמיד אותו אופן התבוננות יעזור לנו בכל רגע. זה האומנות של התרגול. כן, שבו אני מתחילה לנוע בין רגע מסוים שאני מביאה תפיסה של הרעיות, אני רוצה להתבונן ולראות את השינוי וזה מאוד משחרר. ולפעמים לא, זה לא משחרר, אני צריכה להביא מטה וחמלה כדי שמשהו ישתחרר שם. אבל אני רואה בתוך הרגע הזה שהמבט שלי שינה את החוויה. זה ההבנה של הריקות. אוקיי? זה, כשאני רואה שמה שעשיתי שינה את חוויית המציאות, שינה את חוויית העצמי, אני מבינה שהמציאות היא ריקה ממהות קבועה, היא תלוית מבט, היא תלוית ראייה. אז זה הריקות, זה לא... עכשיו צריך לשמוע את זה מיליון פעם. מיליארד אולי, אבל אני חושבת שבאינטואיציה שאנחנו כבר מבינים מתוך התרגול שפה נמצאת בעצם בגלל הריקות אפשר בעצם להשתחרר. בגלל שהמציאות ריקה מקביעות, ממהות, בעצם זה האופן, זה היכולת, התודעה הגמישה יכולה בעצם להשתחרר מתפיסה שמגבילה אותה, מתפיסה שמייצרת קיבוץ, מתפיסה שמשליחה בצורה כזאת שמייצרת דוקה. זה... בעצם הריקות מאפשרת לנו את התרגול. מה שעה? עוד רבע שעה כזה אתם בכוח? חצי שעה? אינדיבידואלי, כן, חוויית המציאות מאוד מרווחת עכשיו לחלקנו, ולחלקנו... אני רוצה להקריא לכם משפט שככה מסכם יפה את האספקט הזה של שהעצמי עצמו, אם דיברתי מקודם על זה שלראות את הגמישות של תחושת העצמי, עכשיו אני רוצה שנפנה את המבט ככה לעדינות שהעצמי עצמו הוא ריק. מאחר, העצמי הוא לא דבר. העצמי נוצר מתוך מערכת יחסים מסוימת עם החוויה. אני רוצה להקריא לכם משפט של אנדרו אולנסקי, שחבל שהבודה לא אמר את זה ככה, אבל כמו שאני קוראת את המשפט, אני אומרת, וואו, זה עושה פרפרזה על הבודה, אבל כל כך מדויק, שבאמת אפילו הבודה לא אמר את זה כל כך יפה. ומאוד אוהבת, אני מאוד ממליצה לקרוא את הדברים שלו. הוא אומר ככה, האחזות זה לא משהו שנעשה על ידי האני, אלא האני הוא משהו שמתהווה מתוך האחזות. האחזות. זה לא, אני אחזור אותם, האחזות... זה לא משהו שהאני עושה, אלא שהאני מתהווה מתוך היחסות. כן? לא שיש פה עצמי שנאחז במשהו, אלא שהתנועה של היחסות, בתחושות, במחשבות, ברגשות, התנועה של היחסות היא זו שמייצרת אני. ולכן האני הוא בעצם הבנייה מנטלית. אם אין היחסות, אין אני. יש חוויה. אם נחזור למשפט של... דוגן הכל כך יפה, שהוא בדיוק ככה, הוא אומר, לשכוח את עצמך, שזה בעצם להרפות מהלעשות אני, שזה התנועה של ההיאחזות, משמע להתממש על ידי כל התופעות כולן. להתממש על ידי כל התופעות כולן, משמע להניח לגוף נפש שלך ושל האחרים לנשור. עקבות העירות נמחקים אף הם, והעירות ללא עקבות עולה ומופיעה שוב ושוב ללא הפסקה. אז כשאנחנו אומרים על ריקות העצמי, בעצם זה מכוון אותנו לראות את מה שאנחנו יכולים לראות בחוויה שלנו, שבלי התנועה של ההאחזות, אין עצמי. העצמי הוא בעצם הבנייה מנטלית שמתרחשת ממערכת יחסים מאוד מסוימת עם מה שקורה כרגע. כן? שוב, תזכרו, ברגעים של flow, למשל, אין עצמי. ברגעים של letting go מאוד עמוק, של יציבות מאוד גדולה, אין תחושת עצמי מוצקה. כן? היא בעצם, היא ריקה מאיזשהו מהות, היא בעצם הבנייה מנטלית שמתרחשת על ידי תנועת ההאחזות. כן? לכן כל כך חשוב לראות את התנועה של ההאחזות, את מול התנה, כן? התנועה הזאת שעושה ככה או שעושה ככה, והדרך הזו של לעבוד דרך הגוף, היא דרך מאוד קלה, שלא דורשת מאיתנו יותר מדי מחשבות, אלא פשוט לראות, הנה, עשיתי אני, כשהגוף מקובץ, בטוח עשיתי אני איזשהו אני. עכשיו, על מה זה מתיישב? אפשר לבחון. אבל עצם התנועה הזאת, וההרפיה כבר עושה משהו. לחבר לנו שהתרגול הזה בעצם נובע מתוך ההבנה הזו. אז אני רוצה לתת איזשהו תרגול, אולי כמה תרגולים, בטח גם נזכיר אותם מחר, שמאפשרים לנו כמה שפחות לעשות אני. ואתם כבר חלקכם מכירים את התרגולים האלה והם נוכחים, ואני רוצה להזכיר לנו. אחד התרגולים המאוד מאוד פשוטים, שבהם נעשה אני סביב רגשות, כן, ומצבי תודעה. למשל, אם יש תחושה של בדידות, או פחד, או עצב, או כעס, הרבה פעמים העצמי, כן, ההאחזות שלנו בתוך הרגש, היא גם מתרגמת באופן מילולי לאמירה פנימית באיזושהי רמה, אני בודדה, אני כועסת, נכון? זה נמצא שם, עצם המילה אני נכנסת ומבנה כבר משהו בחוויה. תחשבו בפעמים האלה שבמקום להגיד פנימית אני בודדה או אני עצובה, אנחנו משנים משהו בתפיסה, קשור לסניה, ובמקום להמשיג ככה את החוויה, אנחנו אומרים, יש בדידות, יש עצב, יש פחד. משנה משהו? הרבה פעמים זה משנה המון. שינינו תפיסה, רק לתגיד, זה סניה. עשינו שינוי תפיסתי קטן, שמאפשר לנו פחות לעשות אני. יותר מכוון אל האמת. מה שיש זה יש בדידות. האני בודדה זה תנועה מנטלית שמבנה משהו. מה שיש זה תחושה מסוימת, זה רגש מסוים, זה חוויה מסוימת. כן? אז אני מאוד אוהבת להשתמש בתרגול הזה, בייחוד מול רגשות קשים. כן? ממש לעשות המסע, יש כעס, לראות מה קורה, איך ההאחזות טיפה מתרככת, איך תחושת העצמי טיפה מתרככת, איך יש טיפה יותר רווחה. זה לראות את הקשר, כן? קצת הפיידינג הזה של הספקטרום, שהוא אתמול דיבר על הטנטרום, נכון? כן? ואז כעס, ואז פתאום משק, מה בעצם קורה, איך אני עושה את השיפטים האלה? אז זה אמצעי מול רגשות קשים, הוא אמצעי מאוד פשוט, ושיש לו אפקט מיידי הרבה פעמים, כן? בפעמים שאם התודעה שלנו קצת נהיית יותר שקטה, אם נגיד יש רגע של בדידות, במקום להגיד, אני בודדה, להתחיל לבנות סיפור שלם סביב הדבר הזה, ואז כאילו, יש בדידות. ואז להישאר רגע עם תחושת הבדידות, ואז לשאול פה, מי פה בודדה? כן? לתוך התחושה, כן? חייב להיות שם מרווח, זה לא יכול להיות שאנחנו מאוד מאוד אחוזים או אחוזות, אבל כשמשהו טיפה מתרחק פתאום, לתוך התחושה יש עוד, מי? יש תחושה מסוימת שהתהוותה בגלל תנאים ונסיבות, אז לעבוד עם התנועה הקטנה הזאת, זה מאוד מאוד משחרר בעיניי. התרגול שהבודה נותן, זה תרגול שבו אנחנו מזכירים לעצמנו אל מול התחושות השונות והרגשות והמחשבות, להזכיר לנו שאלה, זה באמת לא אני ולא שלי, אלא תופעות טבעיות שהתהוו כרגע לתוך החוויה. כן, אז הבודה ממש השתמש בלא אני. אני אוהבת את ההנחיה של סיידה אוטה ג'ניה, שהוא מנחה להביא את התפיסה שאומרת רק תופעה טבעית. כן, רק תופעה טבעית. משהו בתזכורת הזה, זה לא אני, זה לא שני, זה לא מגדיר אותי, זה לא בגללי, זה לא בעדי וזה לא נגדי. זה בסך הכל תופעה טבעית שהופיע כרגע. לראות אם אפשר להזכיר לעצמנו, זה מבט, לראות אם המבט הזה משחרר אותנו מהתנועה שמזדהה. זה הכל פרקטיקות שצריך לשחק איתם, זה האמנות, מתי אני עושה קצת ככה ומתי אני עושה קצת ככה, כן? שוב, אני מזכירה לנו למשל את החמלה, שברגעים שיש, אם אני מביאה חמלה, אז משהו מתרכך. אבל גם לפעמים לפעמים גם זה לא עוזר, לפעמים צריך איזשהו את הוויסדום, צריך את החרב של החוכמה, כן? גם היא לפעמים מאוד מאוד חשובה. כבר אנחנו לקראת סיום, עוד כמה דקות, אני רוצה להקריא לכם קטע של ג'וסלין קינג, שהייתה תלמידה של אובקין, שהיה מורה של גוונקה. משפט נהדר. תעצמו עיניים, תקשיבו, וגם אנחנו נעבור לאיזשהו רפלקשן קטן על כל אחד מהמצרפים כדי להנחיח אותם בחוויה שלנו. אז אתם יכולים ככה למצוא תנוחה שהיא נוחה לכם לכמה דקות הקרובות. אז היא אומרת לנו ג'וסלין קינג. It is better to stand on the firm ground of emptiness than on the quick sand of somethingness. It is better to stand on the firm ground of emptiness than on the quick sand of somethingness. ראייה, הבודה מביא לגבי כל אחד מהמצרפים. נעבור עליהם עכשיו ככה, תעצמו את העיניים רגע, תביאו תשומת לב לגוף, המצרף הראשון. לגוף, התחושה של הגוף, כפי שהוא נחווה עכשיו, עם הכבדות או הכלילות. עם רכות, חספוס. כל אחד מה, כשאנחנו מסתכלים על כל אחד מהאספקטים האלה של החוויה, אם אנחנו בהתבוננות מתמשכת רגע אחרי רגע על חוויית הגוף, לאף אחד מהתחושות אין ליבה. כל הזמן משתנה. מתפוגגת. הוא מתאר את הגוף כמו קצף על המים. אי אפשר לתפוס, אי אפשר להחזיק. קצף על המים. המצרף השני, עכשיו, הם התחושות. לא רק שאני חווה את הגוף, אלא אני שמה לב, אני שם לב לנעימות, לחוסר נעימות. אולי זה לא זה ולא זה. וגם התחושות כל הזמן משתנות. מופיעות, נוכחות, מתפוגגות. את התחושות הוא מדמה לבועות במים. אני מנסה לתפוס, פוק, תפוגג, משתנה, משנה צורה. המצרף השלישי, התפיסה. התודעה עכשיו מזהה מילים, צלילים. תחושות, נותנת שם. אבל התפיסה לפעמים היא נכונה, לפעמים היא לא נכונה. אם יש לילה, אני רואה התפיסה שלי פחות צלולה כשעיניים פתוחות, ביום התפיסה יותר צלולה. לפעמים התודעה שלי כל כך כועסת שאני מזהה לא נכון. אז הוא קורא לתפיסה כמו מיראז', חיזיון תעתועים. הסנקרות, הדפוסים המנטליים שלנו, ההתניות, הנטיות, כל הדפוסים נצברו, התהוו. אנחנו מסתכלים ישירות אל תוך הדפוס, אל תוך רגע של פחד, אל תוך רגע של בדידות, אל תוך כעס. יש שם משהו שאפשר לתפוס, יש לו ליבה. הוא מדמה את הסנקרות לעץ בננה. לעץ בננה אין ליבה. הגזע בפנים הוא ריק. נראה מאוד סולידי מבחוץ, אבל כשאני מתבוננת ישירות, אין שם כלום בפנים. זה מוחזק על ידי האחזות. וההכרה, הרגע של הנואינג, של השמיעה עכשיו, רגע של ידיעת תחושה. איפה ההכרה נמצאת? בחוש? באובייקט? איפה אפשר למצוא את ההכרה? מדמה את ההכרה לאשליה של קוסם. זה נראה אמיתי, אבל זה לא באמת אמיתי. זה שם, אני רואה את זה, אבל זה לא באמת אמיתי. אני אסיים בדבריה של טייג'יצו. הייתה ראשת מנזר ביפן מהמאה ה-18, שמתארת את הרגע שהיא למדה להרפות, לשמות. אני אקריא באנגלית, ואז אני אקריא את התרגום. She saw that all phenomena arose, abided, and fell away. She saw that even knowing this arose, abided, and fell away. Then she knew there was nothing more than this. No ground, nothing to lean on, stronger than the cane she held. Nothing to lean upon at all, and no one leaning. And she opened the clenched fist in her mind and let go, and fell into the midst of everything. היא ראתה שכל התופעות התהוו, שהו והתפוגגו. היא ראתה שאפילו הבנה זו התהוותה, שהתה והתפוגגה. ואז היא ידעה שאין דבר מלבד זה. אין קרקע, אין דבר שניתן להישען עליו, שהוא חזק יותר ממקל ההליכה שהחזיקה. אין על מה להישען, ואף אחת אינה נשענת. והיא פתחה את האגרוף הקפוץ בתודעתה ושמתה, ונפלה אל תוך הכל.